ברשות ראש הישיבה הרב סבג והרבנים הרמים והתלמידים היקרים, קודם כל צריך לדרוש בכבוד האכסניה. האכסניה גם היישוב בית אל שאנחנו מלווים מראשית היווסדו ברוך השם, וגם הישיבה הזאת, במיוחד הישיבה הזאת שאנחנו יודעים ועדים לכך שלא רק מגדלים בו תורה, בני תורה שעתידים להיות תלמידי חכמים, אלא ובמיוחד מגדלים פה אהבת תורה. ולכן עונג מיוחד לבוא קצת לשתף אתכם בדברי תורה, בדברי התעוררות בימי התשובה האלה. ואנחנו רוצים לעמוד במסגרת קצרה זו של זמן על שלוש נקודות בענייני תשובה שאנחנו לומדים בדברי מרן הרב קוק זצ"ל באורות התשובה, דברים שסודרו ונערכו על ידי רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל. ובכדי שהדברים יהיו לפניכם בלשונם המקורית, יש לכם דפים, נכון? לפניכם. אז אנחנו נפנה לדברים שנכתבו, ואנחנו נשתף אתכם בהסברים לדברים, ובמיוחד בתהליכי התשובה האלה. ואני רוצה להעיר הערה מקדימה. כשאנחנו לומדים בענייני תשובה, הלא יש בזה משהו ששייך לכל אחד ואחד מאיתנו. יש כאלו שבטעות סבורים תשובה, זה שייך לבעלי תשובה. ומי הם בעלי תשובה? אלו שגדלו והתחנכו בלי תורה, בלי אמונה, בלי קיום מצוות. להם צריך ללמד ענייני תשובה. אבל זוהי טעות גדולה, כי הלא כולנו, כולנו בעלי תשובה. כולנו רוצים להיות בעלי תשובה. אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. כולנו נופלים לפעמים, חוטאים, משתדלים לא ליפול בחטאים, אבל לא תמיד מצליחים. ולכן עשה איתנו חסד הקדוש ברוך הוא, שברא את הכוח האדיר הזה, הוא ברא אותו עוד לפני בריאת העולם, כפי שאומרים חכמינו. והכוח הזה נטוע בנשמתנו של כל אחד ואחד מאיתנו. ואנחנו חשים את זאת. ולכן מבחינה זאת התשובה כמובן שייכת לכולנו, ואולי גם יותר קל ללמוד נושא זה מאשר נושאים אחרים, כי הנושא הוא כל כך נוגע לנו ויש לנו ניסיון איתו. נכון שיש לנו ניסיון ועיסוק בתשובה, נכון? אנחנו חוזרים בתשובה, ברוך השם, ולא רק בחודש אלול, ולא רק לפני ראש השנה. ולכן ניגש מיד לתוכן, לאיזה נקודות חשובות. נקרא את הפסקה הראשונה. התשובה היא ההרגשה היותר בריאה של הנפש. נשמה בריאה בגוף בריא מוכרחת היא לבוא לידי העושר הגדול של תשובה. והיא מרגשת בה את העונג הטבעי היותר גדול. פליטת החומרים המזיקים פועלת פעולתה הטובה והמבריאה בגוויה, בגוף, כשהיא שלמה בתכונתה, והרקה רוחנית של כל מעשרה, וכל רישומים רעים ומקולקלים הבאים ממנו, של כל מחשבה רעה, ושל כל ריחוק מהתוכן האצילי האלוקי בכלל, שהוא יסוד לכל רע, הרקה של הדברים האלו, לכל גסות וכיעור מוכרחת היא לבוא, כשהאורגן בריא מצידו הרוחני והגשמי יחדיו. אל תבהלו מהמילים הנעלות האלה. ואנחנו לומדים את הפסקה הזאת כי יש פה הערה של נקודה עד כמה התשובה היא טבעית לנו. תהליכי התשובה, מהלכי התשובה, עקירת החטא מאיתנו. והרב משווה את זאת לתהליך גופני, יומיומי שלנו. פליטת החומרים המזיקים מהגוף. הלו, בעולם הזה אין אוכל בלי פסולת, נכון? אנחנו זקוקים לאוכל כדי לחיות. כל דברי המזון שהקדוש ברוך הוא בחסדיו מעניק לנו, שהם כל כך נחוצים והם משתלבים בדם ויוצרים אנרגיה של חיים, בכדי להפעיל לא רק את הידיים ואת הרגליים ואת העיניים ואת האוזניים, אלא להפעיל גם את המוח ואת הלב, את המחשבות ואת ההרגשות ואת הרצונות שאנחנו מפעילים אותם בדרכי תורה וקדושה. אבל אם המזון הזה והמרכיבים הנחוצים כל כך לחיים שלנו, אם המזון גם באה פסולת, חומרים שאילו היו נשארים בגוף הרבה זמן, היו מזיקים לגוף. ולכן הקדוש ברוך הוא ברא את הגוף שלנו בצורה כזו שהגוף פולט, מוציא את הפסולת. ולא רק שזהו תהליך שמתרחש ויש לרצון שלנו ול פעילות שלנו חלק בזה, אלא יש אפילו, ישנם תהליכים אוטומטיים בגוף, כי גם האוויר שאנחנו נושמים, ואנחנו זקוקים לחמצן, גם כדי שזה ייכנס לדם ויהווה מרכיב של אנרגיה, אבל גם באוויר ישנם חלקים שלא בריאים לגוף, והגוף גם אותם פולט בצורה אינסטינקטיבית, כמעט אוטומטית. עכשיו, כשהגוף פולט את הפסולת, יש לנו הרגשה של הקלה. כשהפסולת מצטברת ולפעמים יש בעיות בגוף עם הוצאת הפסולת, יש הרגשה לא נעימה, לפעמים כאבים ולפעמים אפילו מחלה. אבל כשהגוף פולט את הפסולת, זה מקל, יש בזה עונג מסוים. ואתם תתפלאו, הנה אנחנו בישיבה, בבית מדרש, מקום של לימוד תורה, ואנחנו מתעסקים בצד הזה שהוא נראה כשפל, כלא נעים, לא טהרה וקדושה, הוצאת פסולת מהגוף. אל תתפלאו, כי הלא יש ברכה על כך. זה לא עובר אצלנו כך, הוצאת הפסולת. יש ברכה שאנחנו מברכים, אשר יצר את האדם בחוכמה. יש לזה ערך להודות לקדוש ברוך הוא, שהגוף פועל בצורה בריאה. אבל לא רק שיש כאן ברכה, אלא שהסיום של הברכה הזו, הסיום הוא מדהים. חשבתם על זה פעם? מה אנחנו מברכים בסוף? מה אנחנו אומרים? ברוך אתה השם, רופא כל בשר ומפליא לעשות. מפליא לעשות? פלא, הדבר הזה שהגוף מוציא את הפסולת. זה הפלא היחיד או הגדול ביותר שעליו יש לברך את הקדוש ברוך הוא ומפליא לעשות. אין פלאים יותר גדולים באדם, בנשמה, בעולם, בטבע, בתהליכים של עם ישראל. דווקא על הוצאת הפסולת מהגוף אנחנו מברכים רופא כל בשר ומפליא, מפליא לעשות. עכשיו נבין, הפלא הזה הוא הפלא המהותי של החיים שלנו. מהו הפלא המהותי של החיים שלנו? נעבור לפעילות הנשמתית. גם בעולם הרוחני, במציאות הרוחנית שלנו, יש רע, יש כוחות מזיקים. חכמינו אומרים, בכל יום ויום יצרו של אדם מתגבר עליו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, לא יכול לו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שלנו עם טוב, אבל גם עם רע. כדי שתהיה בחירה חופשית לנו, לאדם, לבחור בין טוב לרע. ובחרת בחיים, יש רע? יש כוחות זיהומיים שיכולים לזהם, להכניס זיהום למערכת הנשמתית, כמו למערכת הגופנית, שיש כוחות מזהמים שנפגשים איתם כל הזמן. אלא שהגוף נברא בצורה כזאת בחסדי השם, שהגוף פולט את החומרים המזיקים. הפלא הזה מתגלה בנשמה עוד יותר מאשר בגוף. זהו הפלא. יכולנו לבוא בטענות חלילה אל הקדוש ברוך הוא. למה בראת יצר הרע? למה בראת הרע? זה מקשה עלינו, זה מסבך את חיינו. ולכן אומרים חכמינו בשם השם, הקדוש ברוך הוא אומר, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. נכון, בראתי רע. ואני רוצה שאתם תלמדו לבחור בטוב ולהתגבר על הרע. לטעום את הטעם הטבעי והמענג והמתוק של הטוב והמרירות אשר ברא, לבחור בטוב, לבנות את עצמנו, להשלים, להגיע לשלמות של כוחותינו, של כוחות החיים. זהו הפלא שלו מפליא לעשות. במה זה מתגלה בעולם הרוחני שלנו? אין טוב בלי רע בעולם הזה. ואנחנו מצווים למנוע את כניסת הרע לנפשנו, את הפעילות של הכוח המזהם הזה, שמזיק להפעלה הבריאה של כוחות החיים, ורק לקלוט את הטוב. אבל אנחנו רק בני אדם, ואין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. לפעמים אנחנו נופלים, קורה שאנחנו נכנעים ליצרים הרעים, לתאוות, למידות רעות, לקנאה, ועוד מידות רעות, לשנאה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ברא בנו, כמו שבגוף יש כוח חיסוני טבעי, להתנגד, לדחות את הכוחות המזהמים, לא לתת להם להיכנס לגוף, ואם הם נכנסים לגוף, להפעיל את הכוח החיסוני הזה, להוציא את הכוחות המזהמים. יש כוח אדיר שנקרא תשובה. זהו הכוח החיסוני שלנו, שהוא פועל ואנחנו נעזרים בו בכוח הזה של תשובה, כדי לא לחטוא, כדי להתגבר על היצר הרע. לימוד התורה זהו האמצעי החזק ביותר להפעיל את הכוח החיסוני הזה נגד הרע, למנוע את כניסת כוחות רעים לתוך המערכת הנשמתית, לתוך המערכת הרצונית שלנו, כי אנחנו יודעים שרצוננו לעשות רצונך את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אבל יש יצרים. ולכן כוח התשובה מתעורר לפעולה גם אחרי שאדם חוטא, אחרי שנופל, הוא מתחיל להרגיש רע, לא נעים מבחינה נפשית. איך יכולתי לעשות נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא, של מקור החיים, מקור הטוב ומקור החסד? איך יכולתי לפגוע בחבר, לגרום לו צער? ואדם מתחיל להצטער, הוא מחפש דרך, איך אתקן? זהו כוח התשובה, כמו שבגוף יש פסולת, אדם מתחיל להרגיש לא נעים, צריך להוציא את הפסולת, לא לתת לו להישאר בגוף. בנשמה הכוח הטבעי הזה הוא עוד יותר חזק. לא תמיד אדם מצליח להוציא את הפסולת שבגוף. על תשובה נאמר, אין דבר העומד בפני התשובה. כוח התשובה חזק מכל הכוחות השליליים. התשובה נבראה לפני בריאת העולם. אינה מוגבלת בכוחה כמו כל הכוחות שבבריאה. והתשובה אפילו יכולה לפעול על העבר, לא רק על ההווה והעתיד. העבר הוא לא עבר, אפשר לעקור את הכוח השלילי שהכניע את האדם, לעקור אותו. ותשובה זה לא רק תיקון, זה לא כמו אדם קרא את בגדו והוא תופר אותו, תופר את הקרע בבגד. אבל אז הבגד הוא כבר לא חדש, הוא בגד מתוקן. התשובה היא לא פועלת בצורה כזאת. הלשון של תשובה שווים אל מקור החיים שבנשמה, אל הטהרה המקורית, אל הטוב המקורי, כאילו נולד מחדש. ובמקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. ולכן בתשובה גם צריך להרגיש את העונג הטבעי ביותר. ולכן זוהי המשמעות של הברכה שאנחנו מברכים כמה פעמים ביום על הוצאת הפסולת מהגוף, רופא כל בשר ומפליא לעשות. אילו היה עולם כולו מלא טוב, בלי כוחות מזהמים, בלי כוחות רעים, אז הכל היה טוב. הפלא הוא שיש רע, יש כוחות מזהמים, אבל ישנם כוחות טבעיים של טוב, של טהרה וקדושה, שיותר חזקים מכל הרע ומכל הזוהמה. ולכן מפליא לעשות פלא הדבר הזה. יש כוחות מזיקים והגוף פולט אותם וממשיך בדרכו הבריאה. יש כוחות רעים, אבל התשובה, בכוח התשובה, אנחנו מתגברים עליהם ועוקרים אותם ומאפשרים לכוחות הטוב הטבעיים שלנו בנשמה לפעול. זאת הנקודה הראשונה שרציתי לשתף אתכם בה. והנקודה השנייה היא, לא רק עונג טבעי אנחנו צריכים לחוש בתשובה, אלא גם שמחה עמוקה ומיוחדת. כשאנחנו מגיעים לתשובה, כשאנחנו אפילו חושבים על התשובה, שמחה? הלא אחד מהמרכיבים של תשובה, גם מבחינה הלכתית, מצוותית, זה להתחרט, להצטער על החטא. ואנחנו, יש לנו ניסיון, כשאנחנו מתעוררים לחשוב, הנה חטאתי, אשמנו, בגדנו, חטאנו, פגענו בזולת, פגענו בקדוש ברוך הוא, אנחנו מתמלאים צער, מה יהיה עכשיו? איך אני אוכל לתקן? איך אני אוכל לטהר את עצמי מהחטאים ולעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, במיוחד בימים אלו, לקראת ראש השנה, לקראת המלכת הקדוש ברוך הוא עלינו, לקראת יום הכיפורים, לקראת אותה טהרה, ואנחנו מלאים צער, בוודאי זה כואב, החטא, זה נגד כל הטבע הנשמתי שלנו. איך מגיעים לשמחה על ידי התשובה? הנה הבאנו בדף פסקה מפרק ט"ז, בורות התשובה, פסקה ז', ושוב, תהיו איתי, אני אקרא את הפסקה. כל תשובה שהיא שלמה מוכרחת היא לפעול שתי פעולות נגדיות על הנפש. מצד אחד חרדה ויגון על החטא והרע שבתוכו, ומצד השני ביטחון ושמחה על הטוב שאי אפשר לו שלא ימצא אדם בתוכו איזה חלק ממנו. נעצור לרגע. כשאדם מתעורר לתשובה באופן טבעי יש לו כאב של חרטה, של צער, פגם בערכי החיים, בטוב האלוקי. אבל זה בא על ידי חשבון נפש. אדם מתבונן בעצמו, יש בו חטאים. אבל אם אנחנו מתבוננים בעצמנו, בנפשנו, אנחנו רואים לא רק שיש לנו חטאים, רואים שיש בנו גם טוב, לא הכל רע. ולכן, מסביר הרב, אז אדם מצטער, יש לו צער על הרע שבתוכו, אבל יש לו גם שמחה על הטוב שאי אפשר שלא יימצא בתוכו. אבל אתם ודאי תרצו להקשות קושייה. על זה אני אשמח? על זה שיש בי גם טוב? על זה שאני לא כולי רעה? בשביל זה מגיע השמחה? הרב מקשה קושייה עוד יותר גדולה. הנה הוא אומר, ואפילו אם לפעמים החשבון שלו הוא כל כך מאורפל אצלו, עד שאינו מוצא בתוכו מאומה מן הטוב, הרב מקשה, מה יהיה? ויכול להיות אדם כזה, מתחיל לעשות חשבון נפש, מוצא כל כך הרבה רע בתוכו, ולא מוצא טוב. על מה ישמח? אז רק יהיה שרוי בצער ובכאב? לא אומר הרב. הלא אז מה שהחרדה והיגון הם מקיפים אותו מצד הכרת החטא הרע שבתוכו, הלא גם זה עצמו הרי יש בו טוב גדול, וצריך הוא מיד להיות שמח, בוטח ומלא עוז ועוצמה גם על הטוב הזה. אומר הרב, מה קורה? אני מלא כאב וצער ויגון, כי אני לא מוצא טוב בתוכי, רק רע, כל כך הרבה רע. אומר הרב, זה שכואב לי על הרע שבתוכי, שהרע שבתוכי מפריע לי, גם זה סימן טוב. כי אם הייתי מקולקל ומושחת לגמרי, הרע לא היה מפריע לי. הייתי ממשיך. לא מפריע לי, טוב לי. אבל זה שהרע כן מפריע לי, עד כדי כאב, סימן שהרע לא טבעי לי. סימן שאני לא רוצה ברע. סימן שאני רוצה בטוב, סימן שהנפש שלי בריאה, שיודעת לחוש בטוב שאני רוצה. אז לכן תמיד תהיה שמחה עם התשובה, והשמחה תלך ותתגבר ככל שהאדם יוציא את התשובה אל הפועל. יצטער, יקבל על עצמו, לעתיד לא לחטוא, יתקן מבחינה מעשית בעבירות כאלו שאפשר לתקן מבחינה מעשית, ובוודאי בין אדם לחברו, ואז הרב מסיים, עד שימצא את עצמו תמיד, גם בתוך הדיכוי היותר גדול של רגשי תשובה, מלא רוח חיים, וחמוש ביסוד המפעל והמעשה ושמחת החיים והכנת ברכתם. תמיד מי שעוסק בתשובה יהיה שמח, יהיה מעודד, כי עצם הרצון לתשובה מראה מהו הטבע האמיתי של אדם, שהרע לא שייך לטבעו האמיתי, רק נכנע לזה. בטעות, בבלבול דעת, אבל זה לא טוב לו. הוא רוצה רק בטוב, אותה אמת אלוקית של רצוננו לעשות רצונך, אותה אמת ממשיכה לפעול באדם גם אחרי שהוא חטא, כשהוא מתעורר לתשובה. ולכן הגישה לתשובה צריכה להיות גישה של שמחה, ברוך השם, לא רק ברוך השם שיש כוח של תשובה, אלא ברוך השם שיש בי הכוח לשוב והרצון לשוב ולחזור לטבע האמיתי שלי. אגיד לכם עוד דבר, בפרק אחר כאן, בפרק ט"ו באורות התשובה, מגדיר הרב מה זה תשובה, כי הלא יכול כל אחד לשאול, השיבנו השם אליך ונשובה, שובה אליי ושובה אליכם. אנחנו נדרשים לשוב אל השם, ויכול כל אחד לשאול, לשוב אל השם? איך אני רק בן אדם? מה, אני אטפס לשמיים? לאין סוף, כפי שחכמנו שואלים גם על מצוות הדבקות בשם, איך אפשר להידבק בו? איך אני יכול לשוב אל השם? במדרגות של אין סוף. ולכן אומר הרב בפרק ט"ו בפסקה י', התשובה הראשית היא שישוב האדם אל עצמו, וממילא ישוב אל אלוקים. לא צריך לטפס לשמיים כדי לשוב אל השם, צריך לשוב אל עצמנו, אל הטבע האמיתי שלנו, אל העצמיות הנשמתית, אלוקיי נשמה שנתת בי, טהורה היא. הלא בטבענו אנחנו שייכים לעבודת השם, לטוב, לטהרה ולקדושה, וממילא גם לשמחה. ועכשיו לנקודה שלישית. יש כמה דקות? רק עוד נקודה אחת. ועל כך הבאנו כמה דברים מפרק י"ז, כמה משפטים. אין רק כוח של תשובה שפועל אצל כל אחד ואחד מאיתנו בתור יחידים. המושג של תשובה הוא מושג רחב מאוד, והוא שייך לכלל, לעם ישראל, לכל האנושות, לכל העולם כולו, אבל קודם כל בעם ישראל. האם עם ישראל ככלל נמצא גם בתהליך של תשובה? ובמיוחד נשאל את השאלה היום בדורנו. והנה אומר הרב, הערת התשובה ישנה בישראל, והרב כתב את הדברים לפני כמאה שנה, הערת התשובה ישנה בישראל. ואז בארץ ישראל לא היה מצב כמו היום, ברוך השם, עם מאות ישיבות וכוללים ובתי מדרש ומדרשות ואולפנות ומכללות, עוצמה אדירה של תורה, אז כל זה לא היה. והרב כותב, הערת התשובה ישנה בישראל, איפה? אומר הרב, התעוררות חפצה של האומה בכללה, לשוב אל ארצה, אל מהותה, אל רוחה ואל תכונתה, באמת אור של תשובה יש בה. עצם הרצון של בני האומה, גם של אלה מבני האומה שאינם קשורים לתורה ומצוות, לא התחנכו כך, אולי חלק מהם יש להם אפילו רתיעה ויחס של זרות לתורה ומצוות וקדושה, אבל הרצון של האומה לשוב אל ארצה, אור של תשובה יש בה. ההתעוררות של חלקים ניכרים, וזה הלך וגבר במשך עשרות שנים, לחזור לארץ ישראל, זה שייך לתהליך התשובה. ובאמת הרב אומר עוד כמה מילים, התעוררות חפצה של האומה בכללה לשוב אל ארצה, אל מהותה, אל רוחה ואל תכונתה, כלומר הרצון לחזור לארץ, החזרה לארץ ישראל מטומאת ארץ העמים, זה גם יביא להתעוררות לחזור אל מהותה, אל רוחה ואל תכונתה. הנה נקרא כמה מילים אחרי כן, באמת אור של תשובה יש בה, באמת הדבר מתבטא בבירור גמור בביטויה של תורה, ושבת עד השם אלוקיך כי תשוב אל השם אלוקיך, כלומר ישנן דרגות בתשובה. הרב מוסיף, התשובה היא תשובה פנימית, אלא שהיא מכוסה בהרבה מסקים חוצצים, ואין כוח בשום עיכוב ומניעת השלמה לעקב את האור העליון מהופיע עלינו. אלו ששבים לארץ ישראל ואינם מבינים שהשיבה לארץ ישראל, לארץ השם, זוהי שיבה אל השם. הלא בדברי הנביאים, גם בדברי התורה בפרשת ניצבים הדברים נאמרים. במיוחד בדברי הנביאים, למשל בספר יחזקאל בפרק ל"ו, הדבר הראשון שנאמר שם, הקדוש ברוך הוא אומר, וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים, היות עם ישראל בגלות זהו חילול השם. חילול השם, כי הגויים יכולים להגיד, כך מביא הנביא שם, הגויים יכולים להגיד, הנה עם השם אלה ומארצו יצאו. זה עם השם ואין להם ארץ. והם משועבדים ומדוקים, איפה השם, איפה אלוקים שלהם, זהו חילול השם. ולכן ממשיך הנביא שם בשם השם, וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים, ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם. גם אנחנו, גם אתם, שנולדתם פה, צריכים להכיר בכך, היותו של עם השם בארץ השם, זהו קידוש השם גדול של עצמו. וכל התהליך הזה במשך 100 שנים האחרונות, התיישבות, התעצמות, עצמאות, ובמיוחד לב העניין, התעצמותה של תורה ואמונה שהתאפשרה על ידי החזרה לארץ ישראל, על ידי חסדי השם, על ידי היותנו שולטים בארץ ישראל, על ידי היות מדינת ישראל כמדינה עצמאית, עם כל החולשות שישנם עדיין שצריכים לבוא על תיקונן, אבל כל המציאות הזו היא קידוש השם. ושם בנביא נאמר בהמשך הפסוקים, אחרי הקידוש השם של וקיבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם, אחר כך נאמר שם, וזרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם מכל טומאותיכם, ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם, ואחר כך ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו. כן, התהליך של התהרות מטומאה, התהליך של לב חדש, מלא אמונה, מלא רצון והכרה במהותנו, זה בא בהמשך ל"והבאתי אתכם אל אדמתכם". ובדורנו הדברים מתקיימים, מי לא יכיר בכך? איך הולכים ושבים אל האומה, הולכת ושבה, עוד לא כל האומה, אבל חלקים נדכרים, אל מהותה, אל רוחה ואל תכונתה, כתוצאה מקידוש השם הזה של חזרה לארץ ישראל, של ההשראה של קדושת ארץ ישראל. אנחנו זכינו בדורנו, גם בחסדי השם, להגיע לליבה של ארץ ישראל, ליהודה ושומרון, ירושלים, לחברון, לבית אל, לשילו, לכל המקומות הקדושים האלו, שעוד יותר עוררו בנו בחלקים גדולים של האומה, את הרצון לשוב לערכי תורה ומצוות וקדושה, להכיר שזהו מקור הגבורה שלנו. ואלו הם שורשי החיים של מדינתנו. הדרך, יש בה עוד הרבה לעשות, עוד יותר להתקדם, עוד יותר להקיף את כל חלקי האומה לדרך הזו, אבל זה שייך לתהליך של תשובה, וזה מה שהרב אומר פה. הערת התשובה ישנה בישראל על ידי התעוררות חפצה של האומה לשוב אל ארצה, ומתוך כך אל מהותה, אל רוחה ואל תכונתה. וצריך לקראת סיום, רבותיי, לדעת את האחריות הגדולה המוטלת עלינו, עלינו, עליכם, על כולנו. אנחנו זוכים לחדש בעם ישראל, לעורר בעם ישראל את השורשים האמוניים. ואם תרשו לי, אביא לפניכם את דברי הרב, הרב קוק זצ"ל, בפירושו לפסוק בישעיהו. בעל פה נמסרו הדברים בשם הרב. הפסוק מוכר לכם בפרק מ', בפרק שאנחנו קוראים בשבת נחמו. שם נאמר על הר גבוה, עלו לך מבשרת ציון, הרימי בכוח קולך מבשרת ירושלים, הרימי אל תיראי, אמרי לערי יהודה, הנה אלוהיכם. על מה מדבר פה הנביא? על שתי מבשרות, על מבשרת ציון, על מבשרת ירושלים. מה משמעות הדברים? והנביא מטיל משימות שונות על כל אחת מהמבשרות. הסביר הרב, ישנם שני שלבים, תקשיבו היטב, ישנם שני שלבים מרכזיים בתהליך הגאולה. השלב הראשון הוא השלב החומרי, הלאומי, של בניית התשתיות היישוביות, הכלכליות, הביטחוניות. אבל זה רק השלב הראשון, אבל הוא חשוב מאוד השלב הזה, כי בלעדיו אי אפשר להגיע לשלב השני. זהו השלב הראשון. השלב השני הוא השלב הרוחני, האמוני, הקדושתי בישראל. ולכן מבשרת ציון, הסביר הרב, מייצגת את השלב הראשון החומרי הלאומי. ומי עוסקים בזה? אנשי מעשה, שצריכים לבנות, שצריך להגן, שצריך לעסוק ביצירת התשתיות האלה. אומר הנביא למבשרת ציון, לאנשי המעשה שנמצאים ברמה החומרית הלאומית, אומר הנביא, על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון. אתם אנשי המעשה שעוסקים בעניינים החומריים, אל תישארו רק ברמה החומרית הנמוכה עם כל חשיבותה. והרב אמר במילים אלה, כי אם תישארו רק ברמה החומרית המעשית ולא תתעלו ולא תעלו להר גבוה לרמות רוחניות, אתם תתעייפו, אתם תחלשו, לא יהיה לכם כוח להמשיך את התהליך הזה מול כל הקשיים והיסורים בדרך. לכן עלי לך על הר גבוה, מבשרת ציון. מבשרת ירושלים שמייצגת את השלב הרוחני הקדושתי, שעוסקים בה אנשי רוח, אנשי אמונה, אנשי תורה. אומר הנביא, הרימי בכוח קולך, מבשרת ירושלים. הסביר הרב, לפעמים אנשי תורה ואמונה, כשישנה איזו התעוררות, איזו תנועה, לפעמים עומדים מן הצד, כי לא בטוחים שהכיוון הוא נכון, לא בטוחים שהמעשים הם כשרים. ולכן אומר הנביא, אתם אנשי תורה ואמונה, יגיע זמן שלא תוכלו לעמוד מן הצד, שתצטרכו לתפוס עמדות של מנהיגות. מבשרת ציון תהיה חלשה ועייפה ולא יהיה לה כוח להמשיך. והדבר היחיד שיכול להציל את כל התהליך זה רק הבשורה של מבשרת ירושלים, בשורת התורה והקדושה והאמונה. ולכן אומר הנביא, הרימי בכוח קולך, מבשרת ירושלים. תרימו את קולכם, אתם אנשי תורה ואמונה. תובילו, תראו את הדרך. מה תאמרו? הרימי אל תיראי, אמרי לערי יהודה, הנה אלוקיכם. תגלו לערי יהודה, לערי ארץ ישראל, הנה אלוקיכם. זהו תהליך אלוקי, תהליך הגולה, זה לא תהליך אנושי. וקובע השם יחליפו כוח, אין פה מה להיחלש ולהתעייף, אלא לעמוד עמידה איתנה בביטחון בקדוש ברוך הוא הגואל את ישראל. ולהמשיך, להמשיך בכל התחומים, לא רק להמשיך בכל התחומים, ובכל המעשים הגדולים של התיישבות והגנה, אלא להוביל בתחומים האלו. והכל רק בכוחה של תורה ואמונה. מאז מלחמת ששת הימים, מאז שהקדוש ברוך הוא הביא אותנו לליבה של ארץ ישראל, אנשי תורה ואמונה שמייצגים את מבשרת ירושלים משמיעים את קולם. העוצמה של אמונה ותורה מובילה. רבינו הרב ציודה זצ"ל אמר על הפסוק הזה אחרי מלחמת ששת הימים, אמר, הרימי בכוח קולך, מבשרת ירושלים. בכוח זה כף חט אייר, שאז שוכללה ירושלים, הכוחות הירושלמיים, כוחות התורה ואמונה, משמיעים את קולם. ואנחנו, ואתם כולכם, מייצגים את מבשרת ירושלים. והאחריות עלינו להוביל את התהליך הזה. והתחילו להוביל. הנה, בשלושת התחומים הגורליים של התהליך הציוני, בעלייה, בהתיישבות, בהגנה, כוחות של תורה ואמונה מובילים, אחרים התעייפו. וכך אנחנו מיועדים להמשיך וצריך להכיר את הפלא הגדול הזה. דיברנו על הוא מפליא לעשות. כוחות הטוב מתגברים והולכים. כוחות של קדושה. והכוח הזה בא מבתי המדרש, מלימודה של תורה. מבתי מדרש שמגדלים בהם תורה ותפילה ואמונה ואחריות ואהבת ישראל. ולכן אשרינו, מה טוב חלקנו, אשריכם שאתם זוכים ללמוד בישיבה ולגדול בתורה. אשרינו שאנחנו חיים בדור הזה. וכל התהליכים האלו הם חלק מהתהליך הגדול של תשובה של עם ישראל לארצו, לעמו, לאמונתו, לתורתו. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.